טוב, אנחנו נמצאות במעשה מעבדת בית מלך, שזו המעשייה הראשונה של רבי נחמן מברסלב, ואני חושבת שזה השיעור
השני. ואנחנו ממש התעכבנו על, על המשפטים הראשונים, נכון? התחלנו את זה, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה וזוהי, ודיברנו הרבה על זה שאצל רבי נחמן גם הרהור של תשובה, שזה אפילו לא לעשות תשובה, זה אפילו רק לחשוב על לעשות תשובה, שזה אפילו לא חשיבה, זה אפילו רק הרהור, שזה שביב של חשיבה, שביב של מחשבה. אצל רבי נחמן, מבחינתו זה משהו שהוא... מהממת. אצל רבי נחמן מבחינתו זה משהו שהוא כותב עליו, הרהור של תשובה, אפילו חלקיק של רצון להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, זה משהו שהוא מאוד נחשב בעולמות עליונים. והוא מתחיל את המעשייה שלו, מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד, ופעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה ונזריקה מפיו הדיבור שהלא טוב ייקח אותך. ככה מתחילה המעשייה של רבי נחמן מברסלב, וכבר דיברנו על זה שלושה שיעורים, אני עושה על זה איזשהו תקציר זריז, שהבנו בעצם שזה בעצם כל נושא של בריאת העולם, הצמצום של העולם הזה, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו כדי לברוא עולם של עשייה, עולם של אסתר, ואם אנחנו מסתכלים גם, אני תמיד אומרת לכם שהמעשיות של רבי נחמן זה המון סוד וקבלה ודברים עמוקים, אני ככה... כמו איזה פושטקית, כן? לוקחת את זה ומלמדת את זה לפי נפש ולפי איך שאני רואה ומה רבנו מדבר ומספר לי. אבל זה דברים הרבה יותר עמוקים. למשל שישה בנים ובת אחת, אנחנו מבינים שמדובר פה, יש לנו שבע ספרות, כן? הוד, נצח, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. והבת האחת זה המלכות, שזה הספרה השביעית. ואם מנסים לדבר את זה בצורה פשוטה, אז כל האלה, נצח, הוד, חסד, גבורה, זה הכל דרכים של הנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, איך ההנהגה הזאת מתגלית בעולם. והמלכות היא בעצם סוג של הנהגה שאיך מתגלית המלכות שלו אצלנו. זה החיבור הזה של איך המלכות מתגלה אצלנו. זאת אומרת, איך אנחנו כבני אנוש מזהים את המלכות. זה בעצם ככה אני אוהבת לפרש את הנושא של ספירה של המלכות, כי בעצם על פניו אנחנו נמצאים בעולם של הסתרה. למה אנחנו בכלל מחפשים אלוהים? למה אנחנו בכלל מחפשים כוח עליון? לכאורה אנחנו באמת, אם אנחנו מסתכלים, זה מה יש. אבל מידת המלכות זה באמת היכולת האנושית להרגיש באיזשהו הרגש מאוד מאוד דק שיש מעבר, שיש בורא, שיש כוח עליון. שזה תכונה אנושית מוטבעת בנו, ואנחנו היום קצת נתעסק עם זה באמת יותר, עם הנושא הזה של החיבור לאלוהים. ושבוע שעבר דיברנו והתעכבנו הרבה על הדיבור הזה שהוא אומר לה שלא טוב ייקח אותך, וחזרנו אחורה והסתכלנו בתורה מתי מופיע פעם הראשונה הביטוי שלא טוב, לא טוב בכלל, כי הרי אמרנו זה השיעור שעבר, הכל הבריאה, הוא אמר והיה כי טוב, היה כי טוב, היה כי טוב מאוד, אז מה לא טוב? מה לא טוב להיות האדם לבדו, אבל זה היה השיעור הקודם, דיברנו הרבה על הנושא של שבעצם מציאות הלא טוב היא המציאות של הבדידות, המציאות של הלא טוב זה המציאות של הלבד, ודיברנו ארוכות גם על הנושא הזה של איך בעצם מגיעים למציאות של לבד ומה הבדידות גורמת, ודיברנו על ילדים שגדלים במשפחות לא מתפקדות או בחברה לא מתפקדת, שזה החברה המערבית המודרנית שהיא תחרותית והיא לא פשוטה להתמודדות, ושילדים מגיל מאוד צעיר נכנסים כבר למעונות וגנים ואין להם בעצם את ה... כביכול המשפחה המתפקדת המכילה, איך אנחנו מתמודדים עם הבדידות הזאת. דיברנו גם על ויוותר יעקב לבדו, שתמיד אני חוזרת על זה פה כמו מנטרה, שבזוהר כתוב שלבדו זאת תהיה הגלות האחרונה, שזאת תהיה גלות הנפש, שבה האדם ירגיש בפנימיות שלו בדידות מאוד עמוקה. זה כבר לא גלות של אינקוויזיציות, שואה, כל עם ישראל, חורבן, כולנו הולכים ביחד ממקום למקום. זה מציאות שלכאורה כלפי חוץ הכל נראה מושלם, כן? כן, כולם עם הצילומים לרשתות, הכל נראה מושלם. אבל המציאות בנפש היא מציאות של בדידות, של רקנות, של שיעמום, ודיברנו גם המון בפעמים קודמות על ההתמכרות הכי קשה שקיימת באנושות, שזה התמכרות לכדורי מצב רוח. מכל הסוגים, עם מרשם ובלי מרשם, כן? ומה שאני רציתי להתעכב עליו הפעם, זה משהו זה כאילו אני קצת חוזרת אחורה, אבל זה משהו שקצת הפריע לי, ושאלתי את עצמי, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, היו לו שישה בנים ובת אחת, אנחנו יודעים שדיברנו על זה שזה נשמות ישראל, כן? ולי מאוד הפריע שבאותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד, ופעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה. והתעכבתי על הדבר הזה, כי תמיד, כשהייתי קוראת את מעשה מעבדת בת מלך, הייתי משתמשת בזה לשיעורים שאנחנו מעבירים בהכשרות של צעדים, ובכלל בשיחות עם אנשים שעברו משברים לא פשוטים בחיים. אז תמיד יש שם איזושהי סוגיה שאותו אדם שעבר משבר, מדברת על פגיעות והתעללויות ודברים לא פשוטים, שהמון פעמים אצל אותם אנשים יש איזשהו מקום של ניתוק של רגע, איפה היה, השאלה הידועה, איפה היה אלוהים בשואה, כן? וכל אחד שואל את זה על השואה של עצמו, בלי להשוות כמובן, כן? אבל הרבה פעמים אנשים שואלים, רגע, איפה היה אלוהים? ואז באמת מה הקשר שלי איתו, אם אני באמת רוצה להתחבר אליו, כי אני עובר דברים לא פשוטים. ותמיד אני, מבחינתי, המעשייה הזאת של מעשה בת מלך היה מין מקום שאותי זה פייס, לבוא ולומר לעצמי ולאחרים, זה המסלול, זה חוק רוחני. ירדנו לעולם של צמצום, ירדנו לעולם שבור, והלא טוב ייקח אותך, זה לא כי אני שונא אותך ועכשיו אני אתנקם בך ואני מחכה לך בסיבוב. תדעו לכם שהרבה פעמים שאנשים בודקים את מה המערכת יחסים שלהם עם אלוהים, אפילו שהם ככה שומרי תורה ומצוות, מגלים שיש שם פחד, לא ממקום של יראת, כבוד ויראה, ושיש שם המון דברים לא פתורים. וכשהסתכלתי על המילה ברוגז, אז מה אנחנו יודעים שזה ברוגז? מה זה ברוגז? לא רוצה, דבר איתך, נכון? בשפה שלנו, מה זה אני ברוגז איתך? נעשה ברוגז עליה, לא רוצה לדבר איתך. וזה היה נראה לי קצת מוזר, כי כאילו, ואז אמרתי, רגע, אני רוצה לבדוק מה זה ברוגז, אוקיי? זה לא כזה מובן מלאב שהעברית שלנו, של אליעזר בן יהודה, קראו לו, כן? בן יהודה, ובואו נבדוק מה הברוגז הזה שרבי נחמן מתכוון אליו. ואז מצאתי שהמשמעות של המילה ברוגז בתנ"ך, זה לא המשמעות של היום, מסתבר, כן? יש פה פסוקים של איוב, ברוכה הבאה, ברוכה הבאה. אז בספר איוב, תשימו לב, יש שם את הפסוק, שם רשעים חדלו רוגז. שם רשעים חדלו רוגז, שהכוונה היא שכשהם יהיו בקבר, כן? אז יפסיק להם הרוגז. ורשי מפרש שם, שם בקבר פוסקים מן הרעש והמאומה. ומצודת דוד חדלו מצרתם ויסוריהם. יש עוד פסוק באיוב, אדם ילוד אישה, קצר ימים ושבע רוגז, שהמשמעות של זה לפי המלבים, חייו קצרים ומלאי טרדה ויגון, כן? יש עוד איזה פסוק, ותהי חרדת אלוהים במחנה, ופחד גדול, ואז מצודת דוד גם מפרש את זה, שזה, בקיצור, שהמילה רוגז, זה נושא של סערת נפש, של חרדה, של רעדה, ובעברית של היום זה הפך להיות איזשהו נתק רגשי, שאני לא רוצה לדבר איתך. זה כן, כעס, כן. שזה, לא, יש פה איזשהו מקום של כעס.
רוגז נתק לא מדבר כעור, רוגז
לדעתי ברז, סגירת ברז.
סוג של. אבל מה שבאמת אני באה ומגלה פה בעצם, כשאני בודקת מה זה ונעשה ברוגז עליה, זה באמת המקום הזה שאם דיברנו ונפלט מפיו הדיבור שהלא טוב ייקח אותך, מפריע לך? הנה, יש לי עכשיו את איך זה נקרא? השיבר אצלי.
משתפרים
לאט לאט. עוד מתי הליכם, אני אדליק יחבא. אבל כשהוא אומר פה ונעשה ברוגז אליה ונזרק מפיו הדיבור שהלא תביקח אותך, זה בעצם הבנה שרוגז זה בעצם מקום של הוריד את האדם לתוך באמת עולם של שערות, של טרדות, של איסורים, של צרות, ואנחנו יודעים שהעולם הזה נקרא עולם שבור ובאנו פה לבחירה ולניסיון. ונזריקה מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך, זה באמת איזשהו המקום הזה של הלבד, אבל זה לא רק הלבד הזה שדיברנו עליו בשיעור הקודם, שאני לבד בבדידות, שאני לא סומך על אנשים, שאין לי אמון, שאני לא עושה קשרים, ושאנשים לאט לאט בחברה של היום מאבדים אמון, מספיק ממקרה אחד או שניים בילדות, ואני כבר הופך להיות קצת יותר ויותר סוגר את עצמי, אלא הניתוק והלבד הוא בעצם בעיקר ניתוק ממנו. זאת אומרת שהברוגז הוא פה, לא שהוא רוצה להיות איתי ברוגז והוא לא רוצה לדבר איתי, אלא שהירידה לעולם הזה מביאה לניתוק, וזה בעצם, אנחנו עכשיו נמצאים במציאות, ירדנו לעולם של מציאות שהיא לא מתוקנת. זאת אומרת, המציאות המתוקנת זה חיבור איתו, והיום אנחנו נמצאים בעולם שאנחנו חיים בלי חיבור איתו. עכשיו, מה שמעניין זה שהוא מדבר, מספר את הסיפור הזה לכולם, לכולנו, כן? הוא לא מדבר דתיים, חילונים, כן? באותה תקופה הוא מספר את המעשיות האלה לתלמידים שלו. זאת אומרת שהוא מדבר ומספר את הסיפורים האלה לתלמידים שהם חסידים והם תלמידי חכמים והם לא עכשיו אנחנו, לא יודעת, כן, אנחנו מנותקים ממנו. זאת אומרת שהוא מדבר על מציאות שגם שאתה כביכול תלמיד חכם, מחובר, דתי, חסיד של רבי נחמן בתקופות האלה, שהוא מספר לנו את הסיפור הזה, הוא בעצם מספר לנו חוק רוחני שיש ניתוק שלא משנה מה. וזה מסע לחבר את זה בחזרה. לא משנה מאיפה אתה מגיע. והוא ממשיך פה ואומר, בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני. והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה, אנה ואנה. אני ממש מפרקת את זה. הסתכלתי על זה, בלילה היא הלכה לחדרה. מה זה חדרה? אני לא יודעת, לי ישר זה חדרי הלב, כן? שרבי נחמן בא ואומר שבעצם במציאות המתוקנת, עוד לפני שלא טוב לוקח אותה, יש מציאות שאנחנו מחוברות לחדרי הלב שלנו. זאת אומרת, אדם מחובר לחדרי ליבו, הוא יודע מה הוא מרגיש, מה הוא חושב, מה הוא רוצה, למה הוא משתוקק, למה הוא מתגעגע, מה כואב לו, מה חסר לו. יש איזשהו חיבור, אני בחדר שלי, כן? בחדר האינטימי שלי, כמו ששאר... נו, ארקדי, האהוב עליי ביותר, ארקדי דוחין. אז אני, היא הלכה לחדרה, כן? ובבוקר לא ידעו איך אני, הלכה לאיבוד. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שיש פה כמה וכמה מישורים של ניתוקים, יש פה גם ניתוק שלנו מהחדר שלנו, הפנימי, האינטימי הזה. אני כבר לא בחדר שלי. אני לא נמצאת כבר בחדר שלי, לכן בבוקר לא ידעו איך אני, בלילה היא הלכה לחדרה, לפנימיות שלה, שזה החיבור, זאת אומרת, אנחנו רואים פה בעצם מציאות של איך העולם מתוקן, היה אביה, אוהב אותה, הוא אוהב אותי, כן? שזה גם כן ידיעה שצריך לדעת אותה ולהבין אותה, שנייה רגע, רודי זה בסדר, הסתדרנו, מצאנו את המפתח, הוא הלך לאיבוד פה. תודה שאתה חוזר אליי. יא, ביי ביי. שנייה, תני לי לסגור את זה רגע, כי אחרת אני ניתוקים. זאת אומרת שיש פה רק על הפתיח של המעשייה, רבי נחמן מספר לנו מה המציאות המתוקנת ואיפה זה התקלקל. למה זה טוב לנו להבין את זה, את המציאות המתוקנת מול הקלקול? כי אנחנו עומת נצא למסע לחזור למציאות המתוקנת. עכשיו איך נדע לחזור למציאות המתוקנת? צריכים לדעת מה היא. אז המציאות המתוקנת היא קודם כל שהוא מספר לנו שהוא אוהב אותנו. תדעו לכם שזו עבודה פנימית, זה מסע פנימי להרגיש אהובה. זה לא פשוט בכלל. לא פשוט בכלל להרגיש שהשם אוהב אותי. זאת עבודה, זה מסע. ועובדה שזה מציאות שלפני הלא טוב, ואחר כך יש מציאות של הלא טוב, זה אומר שזה התקלקל. כל מה שאני אומרת עכשיו של הלפני זה מתוקן, וזה הכל מתקלקל לנו. אז הוא אוהב אותה והוא משתעשע איתה, כן, ומחבב אותה. ואז הוא נעשה ברוגז אליה, שזה ירידה לעולם הזה, שזה עולם שבור, עולם של צמצומים. ובעצם ברוגז אליה אנחנו מבינים שהוא כן רוצה לדבר איתי, אנחנו עומת נבין למה, אבל בעצם יש ניתוק, והוא מכניס אותי לעולם של שערות פנימיות, כן, עולם סוער, עולם לא פשוט, עולם של איסורים, של טרדות, של מציאות לא שקטה בכלל, ונזרקה מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, זאת אומרת, הוא אומר שלא טוב ייקח אותך, אבל בלילה היא עוד הולכת לחדר שלה. חדרה זה הפנימיות שלי, יש לי חיבור לחדרי הלב שלי, אני יודעת מה אני רוצה, מה אני מרגישה, עולם הרגשות, עולם האמונות, עולם... כל העולם הפנימי שלי אני נמצאת בו בחדר האינטימי הזה שלי, ובבוקר לא מצאו אותה יותר. טק, ניתוק. ניתוק ממנו, ניתוק מעצמי, וניתוק מן העולם. ואבי היה מצער מאוד והלך לבקשה, אנה ואנה. וזה משהו שהוא מאוד חשוב להבין אותו, זה משהו שמאוד חשוב להבין אותו, שהקדוש ברוך הוא מחפש אותנו כל היום. אני רוצה להקריא לכם מהרב ברייטר משהו מאוד יפה על זה. כי לכאורה, כשאתה קורא את זה, אתה אומר, לא טוב, ייקח אותך, והולך לבקשה אנה ואנה, אז רגע, אם אתה הולך לבקש אותי ואתה מחפש אותי, אז הנה אני פה, מה קשה לקדוש ברוך הוא למצוא אותי? כן? הנה אני פה. אבל אנחנו לאט לאט לומדים פה במעשייה הזאת את הסיפור של המסע החיים הרוחני שלנו. מה הדרך הרוחנית? איך צריך, על מה צריך לדקדק ועל מה צריך להגיע? ותראו מה אומר פה הרב ברייטר, שהוא היה אחד מתלמידים החכמים בוורשה, הוא נרצח בשואה, והוא היה תלמיד חכם ליטאי מאוד מאוד גדול, שהפך להיות ברסלבר, ומה שנקרא, הפך הרבה חסידים, לקח הרבה תלמידים ליטאים אחריו לחסידות. המאמר הזה שנקרא, הקונטרס הזה שנקרא מעיינות הנחל, הוא מאוד מאוד מוצלח. רציתי לשאול אותי שאלה רגע קודם.
פשוט כאילו, דיברת על זה
בתחרות,
כאילו, מי זה הפתיע אותי, כשכותב שהוא ממש ישב התוועד איתה,
קודם כל, התוועד זה של החבדניקים, הנה.
אבל ככה כתוב.
כן, כן, נכון.
אז הבנתי את זה אחרת.
לא, התוועד איתה.
זהו, ואז כאילו, ופתאום כאן יבוג, זה כאילו משהו כזה לא כל כך ברור.
אז זה ההבנה שהירידה לעולם הזה זה חוק רוחני. השבירה הזאת היא לעולם השבור, זה חוק רוחני. הוא הוריד אותנו לעולם של צמצום. היינו איתו למעלה, נשמות, כן, בהתוועדות, בחיבור, באהבה ושעשוע. והירידה לעולם הזה היא בעצם זה חוק רוחני שהלא טוב ייקח אותי. שאני נופלת למקום הזה של הלא טוב שדיברנו עליו, שזה בדידות ורקנות וחידלון ושיעמום, וניתוק מעצמי מהחדרים, וניתוק מאחרים, וניתוק ממנו. זאת המציאות הרוחנית, זה חוק רוחני. מה לי זה עוזר, כן? להבין שהוא לא מחפש אותי, לא הוא עשה לי משהו, לא... אני לא נכנסת פה למקום של הרגשה של אשמה ובושה, וברור שיש שכר ועונש ביהדות, כן? יש לי אחריות למעשים שלי, אני עושה מעשים לפי, אבל הרבה פעמים אתה בא ואומר, כאילו, מה קרה? כאילו, מה קרה? כן, יורדים, אני תמיד אומרת את זה, חותמים על מסלול גיוס גולני, ירדנו לעולם של בחירה וניסיון, כל העולם הזה הוא בשביל הבחירה וניסיון. אבל ההבנה גם שהברוגז, זה לא אני לא רוצה לדבר איתך, תראי איזה יופי רב ברייטר מדבר על זה. הוא אומר ככה, הוא קורא לזה בקונטרס, זה יסוד השני, עמוד התגלות האלוקות, והוא אומר ככה, יסוד השני הוא לידע, כי התגלות אלוקותו התברך, נשתלשלת כל היום כולו לאדם וכל הלילה, מאז נאצלה כל הבריאה כולה, לפעמים לעתים רחוקות בהתגלות ממש, שמאירים עיניו, והוא משתוקק באמת להתקרב לשם התברך, כי קוראים אותו ממש והוא שומע, אבל על פי רוב ההתגלות הוא בעלם נפלא. והעיקר, ואני קצת מדלגת פה, הוא אומר שצריך להבין, הוא ממשיך פה ואומר שצריך להבין שהחיות האלוקות היא אפילו משתלשלת בתוך מחשבות של עצלות ועצבות וכבדות ואי רצון אף פעם, ולעיתים גם בתוך כפירות ובלבולים, דמיונות ומחשבות ותאוות ואירועים וכו וכו. והעיקר לידע, כי מה ששומע או רואה, מאזין ומקשיב או מרגיש מיד איש ומיד אישה, מקרוב ומרחוק ובפרט מאשתו ובני ביתו, הכל הוא דברי השם יתברך אשר קורא אותו אליו בזה. ואני מדלגת קצת לפה וממשיכה כאן, כי כל זה בשביל הבחירה והניסיון, הצירוב והבירור, ולכן הוא ממשיך פה ואומר, גם זה הטעם שצריכים ללמוד שולחן ערוך בכל יום, שרבי נחמן מאוד יזהיר על זה, כדי להכריע את ההלכה ולתווך השלום בין המחלוקת של האדם, ובתוך מחשבותיו ובכל מה שעובר עליו, בקיצור, הוא מתקדם עם זה, אני קצת מדלגת, ואז הוא אומר שהוא גם, לעתיד לבוא, יגלה שגם כל הכפירות היו קריאה לאמונה, וזה הפסוק, ויקרא אל משה, באלף קטנה, מרמז על זה, שבכל מיני מקרה שקורה לאדם, נעלם שם כל קריאה מהשם יתברך אליו, בכל דממה דקה ואבן. לכן, כשהוא כותב לנו פה, והלך לבקשה אנה ואנה, מדגיש פה רבי נחמן, ויש לו גם בליקוטי מוהר"ן, תורה שלמה על זה, שהוא מדבר על זה שכל יום יורד לאדם דיבור ומחשבה, אני אגיד לכם בדיוק איזה תורה זאת, מעשה דיבור ומחשבה, תורה נון דלת, שהוא בא ואומר בליקוטי מוהר"ן, שזה תורות של רבי נחמן מברסלב, הוא בא ואומר כל יום יורד לאדם דיבור, מעשה ומחשבה, שהוא מפנה את עצמו מהכל ובא לדבר איתי באופן פרטי. זאת אומרת שלמרות שנעשה ברוגז אליה, שאמרנו ברוגז זה לא, אני לא רוצה לדבר איתך, אבל אני מכניס אותך לעולם של בלבול וצמצומים ופחדים וחרדות והתמודדות, אבל הוא מחפש אותי. ומה אני צריכה לעשות? זה לשמוע את האלף הקטנה הזאת של ויקרא, כן? הוא מדבר אליי כל יום בדיבור מעשה ומחשבה. אז קודם כל, מה שהוא נותן לנו פה כבר בתחילת הסיפור, ועוד לא התחלנו לספר את הסיפור, מה שנקרא, הוא כבר נותן לי איזושהי קריאת עידוד ובא ואומר לי, הוא מחפש אותך. אבל מה אני צריכה לעשות? בוא נתקדם במעשייה. טוב, עמד השני למלכות, כן? שהשני למלכות במעשייה של רבי נחמן מברסלב, יש לזה כל מיני פירושים. רבי נחמן אמר שכל אחד יכול לפרש את התורות שלו וציפורי המעשיות שלו כפי שהוא רוצה. העיקר שהוא לא סותר פסיק אחד משולחן ארוך, כן? ומהאמונה היהודית. אבל בתוך כל הטווח הזה, תמצא את עצמך בסיפור, תפרש את זה. אמרנו, מעשיות זה אני בתוך המעשה, כן? אני מחפש את עצמי בפנים. עמד השני למלכות, אז יש כאלה שבאים ואומרים, וגם האמת היא שכשאתה מסתכל על זה ואתה רוצה עכשיו לתת שמות לדמויות, כן, אז בת המלך, אמרנו, זה הנשמה היהודית, הנשמה שלי, האותנטית, החלק אלוק הממל שנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו שהלך לאיבוד, ואנחנו צריכים לחפש אותו, לא כל כך פשוט למצוא את עצמי. והשני למלכות, יש שתי אופציות, כן? יש שמדברים על זה שהשני למלכות זה הצדיק, שאני גם אוחזת בזה שהשני למלכות זה בהחלט גם עבודת הצדיק, שבא לחפש את נשמות בני ישראל, את יכולה להיכנס. נשמת הצדיק שמחפש את נשמות בני ישראל, ורבי נחמן יש לו הרבה תורות על זה, שאנחנו גם נקרא מחיי מוהר"ן היום, ונבין מה רבי נחמן מספר על עצמו, איך הוא הולך לעזור לנו לקבל את האבדות. מי שזוכרת, דיברנו על תורה קוף פי ח', שכדי לחזר על אבדתך אתה צריך לנסוע לצדיק, שהוא מדבר על זה שהאבדות שלנו זה שאיבדנו את עצמנו. חלקים מנשמתנו הלכו לאיבוד, מתגלגלים בכל מיני מקומות בגלל עבירות, בגלל ניתוק, בגלל שירדנו לעולם הזה השבור, שאנחנו לא כל כך מזהים מי אנחנו, מה התפקיד שלנו בעולם. קראנו את תורה קוף פי ח' כאן. והשני למלכות, איך שאני קוראת את זה גם, יש לזה שני רבדים. הרי בכל אחד מאיתנו יש נקודת הצדיק. כן, זה דבר מקובל וידוע גם בזוהר, שגם נשמת משיח בכל אחד מבני ישראל, יש את נקודת הצדיק, יש את נקודת המשיח, ומה שנקרא בעמך כולם צדיקים. ולכן השני למלכות זה גם האישיות שלי שנגלית בחוץ, כן? האגו שפיתחתי, התכונות שפיתחתי להתמודדות עם העולם הזה, שגם האגו הזה בסופו של דבר מה מחפש כל הזמן? שקט, נכון? נחת, מילוי חיסרון, איזושהי קצת שעשוע, אהבה, מקום, אתם זוכרים? היה משתעשע איתה, מתוועד איתה, אוהב אותה, מחבבה ביותר. אז אנחנו כל הזמן נמצאים בחיסרון הזה, זה נלקח מאיתנו, ואנחנו כל הזמן נמצאים במקום של הרצון של מילוי החיסרון הזה. לא תמיד אנחנו מבינים מה המילוי, לא מבינים מה חסר, אבל מה אנחנו מרגישים, כן? העולם של הקדוש ברוך הוא, יש לו את העולמות העליונים, יש לו את הספרות, ויש את העולם הזה. מה בעצם חסר בעולם בעיקר? תחושת החיסרון העיקרית בעולם, זה הניתוק הזה שחווינו אנחנו. זאת אומרת, אם יש חיסרון שאנחנו יכולים להצביע עליו בעולם הזה, העולם יכול להתנהל, הספרות, העולמות, הכל מתנהל כרגיל. מי מסתובב פה מלא בניתוק ובדידות ובלא טוב? אנחנו, בני אדם, כן? שלקחו מאיתנו את החיבור הזה. אנחנו מסתובבים עם איזושהי תחושת רקנות וחיסרון תמידית, שאנחנו שואפים למלא אותה. כיף לראות אותך. וואו, שנים, שנים, מתוקה. אז בעצם האיש היהודי, בעצם האיש היהודי, אחר כך יהיה חיבוקים ואקשן. אז האיש היהודי בעצם נמצא במציאות הזאת שהוא נמצא בתוך עולם שכביכול הכל טוב וירקי טוב, נכון? היום הראשון, היום השני, הבריאה הזאת היא בריאה של טוב. אבל אנחנו מסתובבים עם החתיכת חור בור הזה בהוויה שלנו, שהיא המציאות הזאת של הלא טוב שנזרקנו אליו, של הניתוק, של הבדידות וכדומה. אז בואו נראה איך השני למלכות, שזה גם אנחנו, הולכים לחפש את המילוי הזה. עמד השני למלכות, ממשיך רבי נחמן, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שיתנו לו, אוקיי, אנחנו יוצאים למסע רוחני, כן? מה הוא ביקש שיתנו לו? מה אנחנו מבקשים שיתנו לנו? משרת וסוס ומעות על הוצאות, והלך לבקשה. כן, אנחנו בכל זאת בני אנוש. עכשיו, תבינו את הפרדוקס. יש פה עכשיו מסע, אני צריכה לצאת למסע רוחני. לחפש את החלק של בת המלך בתוכי שהלך לאיבוד. בת המלך הלכה לאיבוד. לא רק שהיא הלכה לאיבוד, היא גם מנותקת. כן, מנותקת קשר, מה שנקרא. אני סתום. מנותקת קשר. מה שנקרא. התנתקה. היא בבדידות. דעת יוראות. בכל זאת, כולנו יהודים. ואליזה, אם אני עכשיו אתחיל לצחוק, את לא מכירה אותי, זה התקפות צחוק, ואני... אז את תצחיקי אותי. נצחק כולנו ביחד. בקיצור, אנחנו הולכים לחפש את בת המלך שהתנתקה בעצם, אוקיי, ניתוק מהחדר הפנימי שלה, מהפנימיות שלה, ניתוק ממנו, וגם ניתוק מהשני למלכות. זאת אומרת שגם החלק הזה שלי, התדמית שלי, האישיות שלי, באה לחפש עכשיו, רגע, מי אני בעצם? איפה הנשמה שלי? איפה החלק הפנימי? מי אני האותנטית האמיתית? מי אני חוץ מהמניירות והשאיפות והמחשבות וכל הרצונות שלי וכל ה... מי אני בעצם באמת? כן? זה החיפוש הזה של אותה בת מלך. אז מה הוא עושה? ברוכה הבאה. אז מה הוא עושה השני למלכות? אני עכשיו רוצה לצאת למסע רוחני, ומה אני מבקשת? משרת, סוס וכסף. עכשיו, כשאנחנו מסתכלות על זה עכשיו במישור כזה, אנחנו מבינות, רגע, את מחפשת לא במקום הנכון. כדי לחפש משהו רוחני, מה בדיוק יעזור לך סוס? וכדי לחפש משהו רוחני, מה בדיוק יעזור לך כסף? חוץ מאולי לנסוע לאומן, כן? אבל מה בדיוק יעזור לך משרת? אולי משרת חברותה או משהו, אז היית כותב לי פה חבר... זאת אומרת שאנחנו רואים שכבר הטעות הראשונה שלנו במסע, כי תבינו, המסע הזה הולך להיות רצוף בטעויות, שמהם רבי נחמן רוצה ללמד אותנו, לא ככה, לא ככה, לא ככה, הנה, כך ימינה, כך שמאלה, תתכוונן קצת, לא פה, כן? פרסה. אז קודם כל אנחנו מבינים שכשאנחנו יוצאים למסע הזה, אנחנו נורא בדמיונות שהגשמיות תביא לנו את הפתרון של מילוי החיסרון. זאת אומרת, גם כשהוא בא לחפש את בת המלך, שזה בעצם אותו געגוע לחלק הנשמתי הזה, אנחנו, האנושות כולה בעצם, על מה אנחנו רוטפים? על סוסים, כן? איזה אותו ניסה, משרת, זה כל מיני נכסים ודברים שישרתו אותי, וכסף, כסף, כסף, כאילו, ההסתערות על החומריות, על עולם הגשמי, מתוך רצון ומחשבה שזה הולך למלא לי עכשיו, על ידי זה אני אמצא את בת המלך, כשבעצם השאיפה שלי, המלך מצטער, גם אני מצטערת, זה מראה, אני נמצא בצער, נמצא בחיסרון, אז עכשיו אני אנסה למלא את זה. וכל האנושות רצה למלא את החיסרון הזה עם כל מיני גשמיות שכזאת, כן?
מורית, אפשר לראות את זה, סליחה שאני אמרת, שזה כאילו המשנה למלך, זה הנפש הבהמית.
כן.
ואז זה בידוק זה.
כן, לפי חב"ד, נכון. נכון, לפי השפה של התניא, זה הנפש הבהמית שמחפשת לחפש עכשיו, אני קוראת לזה, כן, המשרת, הסוס זה גם, המון פעמים גם על פי הקבלה, הסוס זה הגוף שלי, כן? הסוס זה הגוף ויש את הרוכב על הסוס. אני קצת לא משתמשת בשפה של תניא, אבל בשבילך אני קצת אכניס, בסדר. אבל זה באמת הנפש הבהמית מול, אבל זה כאילו התדמית שלי, הנפש הבהמית, תקראי לזה. אני לא כל כך אוהבת את המושג הזה, וגם בגלל שאני מלמדת המון ציבור לא דתי, אז אני לא כל כך יכולה לבוא ולהגיד לאנשים, תקשיבי, הנפש הבהמית שלך, מה אני אגיד לך?
זה שלך, זה של כולנו.
של כולנו, אבל זה, אז אני קצת משנה. נכנסתי עם הנפש הבהמית שלי לזרה, וחבל לך מה מצאתי. באמת. אז כאילו, אז אני קוראת לזה האגו, התדמית, אבל כן, הכוונה זה לגוף, לזה שזה באמת, החשיבה הראשונית שלנו זה קודם למלא את החיסרון הזה, אני רצה לעולם, כן? כי אני נמצאת באיזשהו מקום של תחושת חיסרון מאוד גדולה, אנחנו נמצאים בקרע, ירדנו לעולם, אנחנו מרגישים את הקרע הזה, בת המלך הזאת נזרקה לה לא טוב, לא טוב להיות על אדם לבדו, אנחנו בבדידות, ברקנות, בא לנו למות המון פעמים, בוא נודה על האמת, לפי מסתכל על העולם הזה, אתה אומר, טוב יאללה, בסדר, שומך עד 120, טוב, מה עד 120? מה? אז יש פה איזושהי מציאות לא מתוקנת, כי כאילו העולם הזה היא בריאה של טוב, והיא כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב מאוד, כי טוב מאוד, למה לא טוב לנו? אז עכשיו שאני מחפש את זה במאות, בסוס, במשרת, אבל בסדר, רבי נחמן נותן לו בסיפור, כך, אתה רוצה, איך המלך אומר לנו, את רוצה כסף, את רוצה זה, לכי בבקשה, את רוצה להצליח בקריירה, אני לארג' איתך, תצליחי, תקחי, הנה יש לך כסף, הנה יש לך זה, הנה יש לך בעלי, טוב לך? לא, כי הלא טוב לקח אותנו. החיסרון הזה לא מתמלא, ובואו נמשיך במעשייה וננסה להבין מרבנו מה הוא רוצה. והלך לבקשה, אומר רבי נחמן מברסלב, והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד, עד שמצאה. נגמר הסיפור, כביכול, זאת ההקדמה. זאת אומרת, פה רבי נחמן קודם כל מספר לנו, את תדאגי, בסוף את תמציא אותה. אבל תשימו לב, היה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד, עד שמצאה. תשימו לב, וואו, איזה דרך ארוכה, אבל מה הוא מבטיח? תחפשי, יגעת או מצאת, תאמין. בסוף את תגיעי לשם, ובוא נראה איך. ועכשיו אנחנו מדברים על השנים במלכות, שככה כל אחת תדמיין את עצמה ככה בתוך המעשייה הזאת של אליזה בארץ הפלאות כזה, אליזה בעולם המוזר הזה, והוא כותב ככה רבי נחמן, והיה הולך אנה ואנה זמן רב ובמדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב את עצמו, באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואני יכול למוצאה, אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום יישוב. והיה הולך זמן רב. שימו לב איך רבי נחמן, ותבינו, זה רק ההתחלה, התחלה, 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 התחלה. אבל הוא מכין אותנו. קודם כל, אני מאוד אוהבת את זה שהוא מספר לנו שמצאנו אותך בסוף. אני תמיד אומרת את זה, שאני קוראת ספר, זה נורא לא יפה בעיניי. אבל שאני קוראת ספר, אני תמיד מסתכלת בסוף. מה היה הסוף? אף אחד לא יחזיק אותי חתול הסקרנית, כל הבעינוי, כל ה... לא, לא, אני בשליטה, אני שולטת על העולם. מה קרה בסוף? הוא מצא אותה. עכשיו אני מתחילה את הסיפור מההתחלה. אז קודם כל מאוד אהבתי את זה שהוא אמר לנו על ההתחלה, שזה לקח זמן, אבל בסוף הוא מצא אותה. אני חושב שזה מאוד מתחשב מצידו. ועכשיו תשימו לב איך רבי נחמן בא לספר לנו מה הולך להיות המסע הזה.
זה יותר ממתחשב.
זה יותר ממתחשב, זה גם נותן תקווה.
כן, וזה באמת טוב. בסוף טוב, יהיה טוב.
בסוף יהיה טוב. אני לא יודעת אם היית בשיעור שעבר שסיפרתי את הבדיחה הזאת של איזה סרט שפעם ראיתי, שהיה שם איזה הודי, את היית? שהיה שם איזה הודי ש... נבח כזה, ששום דבר לא הלך לו. וכל מיני הוא ניסה להקים עסקים בבית מלון, והיה סופה והמלון נשרף. שום דבר לא הלך לו בחיים. וכל הזמן היה לו משפט אופטימי כזה, והיה אומר לאנשים, בסוף יהיה טוב. ואם עוד לא טוב, זה סימן שזה עוד לא הסוף. זה כאילו, איך אומרים שהשם מדבר איתנו, שמעת משהו, לקחתי לחיים. לקחתי את זה לחיים איתנו. אבל תשימו לב, משהו שאני מאוד רוצה... מה?
אני אעשה זיכוי הרבה...
עוד מעט, אחר כך בסוף השיעור אני אגיד לך את זה.
לא, אתה אסריט את זה פשוט.
לא נורא, אני אשלח לך את הקטע הזה אחר כך. רגע, רגע. כן.
מהמם.
יש את זה, זה, זה. רציתי להראות לכם גם על המקום הזה, שהוא לקח משרת סוס ומאות ועל הוצאות והלך לחפשה. הנה, עמוד התשובה. שימו לב שגם רבי נחמן מתאר פה את המציאות שלנו, שאנחנו מתחילים להסתובב, כן? מחפשים אנה ואנה. אנה ואנה, רבי נחמן תמיד מדבר על זה, שסוד התשובה שלו זה רצו ושוב. שכדי לחפש ולהגיע למקום הזה של הפנימיות, של לחזור לשורש שלך, תשובה, זה בעצם לחזור לשורש, לחזור אליו. החיבור הזה מחדש. יש בדרך עליות וירידות. אבל תשימו לב, רבי נחמן גם מדייק פה, הוא לא אומר שהוא הלך לחפש אותה בעיר, בוורשה, בעיר הגדולה. אנחנו יודעים שהרי יש לו בסיפורי מעשיות פה, יש לו ידע מאוד רחב ונרחב על מה שקורה בעולם. תמיד מספרים על רבי נחמן מברסלב, שהוא היה מאוד אוהב להקשיב לחדשות. שהוא כל אדם שהיה מגיע, הוא היה בודק איתו מה קורה בעולם. נפוליון כבש כבר פה, כבש כבר שם. הוא מאוד אהב נייס, מה שנקרא בשפה, בהגה המקומית. והוא אהב לשמוע את זה, כי מבחינתו, כל מה שקרה בעולם זה היה באמת שדרים, מה שנקרא, אלוהים מדבר איתנו. אז הוא כבש פה, הוא כבש שם, זאת אומרת שהוא גם מאוד ידע והכיר את העולם. מי שזוכר במעשה מחכם וטעם, הוא מדבר שם על החכם שנסע בעולם, ונסע לאיטליה, ונסע לוורשה. ראיתם שרבי נחמן מאוד מיודע ויודע איך העולם הזה מתנהל, ואיזה טיסות של וויזר יש לאן ומתי כדאי. אבל פה, כשהוא מדבר על מקום של לחפש את החלק האלוק הממעל, את החלק של הפנימיות שלי, את בת המלך, את הנשמה שלי, הוא נותן לנו כבר הנחיה מסוימת, כי יש פה איזשהו רמז. איפה הוא מחפש אותה? לא במקום של יישוב. הוא מחפש אותה במדבריות, בשדות וביערות, כן? והיה הולך במדבר, שמה זה מדבר? מדבר זה באמת מקום שאין שם עשייה של כוחי ועוצם ידי של מעשה ידי אדם. איפה קל לך להכיר ולמצוא ולהתקשר עם הבורא? יש את הספר של דניאל שליט שנקרא איש הקניון, על המציאות הזאת שהחברה המערבית המודרנית הגיעה למציאות שאנחנו שולטים בעולם. זה נקרא, הוא קורא לזה, יש לו איזה ספר שנקרא איש הקניון, שבה הוא מדבר בעצם, הרי החברה המודרנית המערבית הגיעה למציאות שאנחנו בנינו, כן, בנינו שמיים, יש מלאנו שמיים של בטון, רצפה של בטון, אנחנו שולטים במזג האוויר, חם לי, קר לי, אני מחמם, אני מקרר, יש איזושהי מציאות כזאת, והמציאות הזאת מאוד יוצרת מצב שכוחי ועוצם ידי, מאוד קשה לי להתחבר לכוח עליון וטבע וכדומה, כשאתה, איפה אתה רואה את אלוהים? איפה אתה מרגיש את אלוהים? אין מה לעשות, כשאתה יוצא ממקום יישוב, כשאתה יוצא מהעיר, מעשה ידי אדם, ואתה מגיע למדבריות, לי תמיד רוני מספר שאירועי התשובה הראשונים שלו היו ביחידה, שהוא היה יוצא לכל מיני מבצעים שאני לא אפרט, ונמצא המון פעמים בשטח אויב, במדבריות, עושה מסעות לבד בחושך לבדו, כן? ואתה פתאום מתחיל את ההרגש הזה שדיברנו עליו בתחילת השיעור, כן? את ספרת המלכות הזאת של החיבור הזה, שמתחילה להרגיש שיש פה מלך, יש פה מישהו שמנהל את העולם, אני מתחיל להרגיש את זה. יש לי חוש, כמו שהחטופים במנהרות, בדיוק נתתי את זה כדוגמה, דיברתי על זה כדוגמה שבוע שעבר.
כן. שלמדתי מזה, שהרי איפה הם היו במנהרה, ומי עוד היה? בר יוחאי, נכון?
נכון.
ורבי עקיבא, ככל שאתה יותר בהסתר, אתה רואה יותר את הגילוי, וככל שאנחנו בגילוי, כאילו, את מבינה?
אז אני אגיד את זה אחרת, אני מבינה מה שאמר זה מאוד יפה, אבל אני אגיד את זה קצת אחרת. אני חושבת שמה שקורה במציאות, שכשאדם הולך במדבר, כן? כשאדם הולך במדבר, בשדות, ביערות, החטופים שנמצאו במנהרות, יש השקטה של האגו והתדמית החיצונית. אני כבר לא נמצא בהצגה הזאת על הבמה. הרי רוב הבעיה שלנו ורוב הבעיה שאנחנו לא מצליחים למצוא את עצמנו, שאנחנו נמצאים בשעונה של רומי, כן? בגלגלים האלה של שעונה של רומי, העירה, אנחנו כל היום, אם רגע אחד אנחנו לבד, קופצים על הטלפון. תדעו לכם שזה לא פשוט להיות לבד. יש איזשהו פחד אנושי מהמציאות הזאת של להיות עם עצמי לבד ולהיכנס פנימה. כאילו מי יודע מה, איזה מפלצת אני אמצא בפנים. רבי נחמן מדבר על זה הרבה, על נושא של התבודדות, ואתם קולטות שאני מובילה אתכם פה יחד עם המדבריות ועם זה לנושא של ה... זה לנושא של הבדידות, אבל בוא נראה איך רבי נחמן מתאר את זה פה. היה מבקשה זמן רב מאוד והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד. לא זה, אני רוצה להקריא לכם משהו אחר. ראה שביל אחד מן הצד. אני מאוד אוהבת את זה. מה זה השביל אחד מהצד הזה? תדעו לכם שרבי נחמן היה מאוד לא קונפורמיסט. כן? הוא לא היה, זאת אומרת, הוא לא היה... לא עשה מה שכולם, הוא היה מאוד אאוטסיידר, בוא נקרא לזה בשפה יותר פשוטה, כן? הוא היה סוג של אאוטסיידר. כאילו, אתם יודעים שכולם עשו עליו מחלוקות, וכולם הכרימו אותו, חוץ מהתניה, שמאוד כיבד אותו ואהב אותו, וגם נפגשו, ויש עדויות בחיי מאורן, וגם בספר של התניה הקדוש, אז כתוב שם שהוא מאוד, מאוד אהב את רבי נחמן, שבאו אליו להחתים אותו על מחלוקת עליו, ועל איך זה נקרא, הפצ'קבילים האלה, הוא סירב לחתום על זה, כן? הוא ממש החזיק ממנו, והייתה ביניהם ידידות מאוד גדולה. וכשרבי נחמן מדבר על מסע של חיפוש של עצמי, והוא אומר לי עכשיו, קודם כל תלכי קצת למדבר. מדבר מקום של שקט, דממה, לא כוחי ועוצם ידי, לא רעש של רומי, ומה צריך לראות? חפשי מקום שקט. והוא אומר לי, תחפשי שביל מן הצד. שזה משהו שגם במעשה מבעל תפילה, רבי נחמן נותן דוגמה על זה. במעשה מבעל תפילה, בעל התפילה שם במעשייה זה רבי נחמן, והיה כתוב שם התחילת המעשייה, שהוא היה תופס אנשים מתוך הישוב, מוציא אותם החוצה אליו, כאילו מבריח אותם מהישוב, בוא תצא עכשיו מהכלא הזה של החברה של הפרנסה, חברה, מה צריך לעשות, מוסכמות, נורמות, צ'פוני וכל השאר. בוא תצא משם, תצא מהיישוב, ומספר שם רבי נחמן במסע מבעל תפילה שהוא היה מתאים בגדים לאנשים כל אחד לפי מה שמתאים לו. לא עכשיו בואו כולם תלבשו ככה, כולם תהיו ככה, כולם תראו אותו דבר, תשימו, תקנו את המדים, לא. לזה הוא הרגיש שמתאים לו בגדים מכובדים יותר, וזה חשב שעבודת השם שלו תהיה טובה יותר בגדים מרופטים יותר. זאת אומרת, יש לו מאוד מקום של לבדוק את האינדיבידואליות שלי, ורבי נחמן, לאורך כל התורות שלו, מעשיות שלו וכדומה, מבקש מאיתנו כל הזמן, תהי אותנטית. רק את ירדת לעולם הזה, אל תהי כמוה, אל תהי כמוהו, תחפשי את השביל מן הצד שלך, שזה מאוד מאוד יפה. ותראו מה הוא אומר פה בתורה צדיק זין, בליקוטי מאורן תניאנה, שאתם מבינות גם שדרך החיפוש הזה שהוא כותב פה, והיה מיישב את עצמו, הוא חוזר על זה הרבה פעמים, היה מבקשה מאוד והיה מיישב את עצמו, הוא מדבר הרבה על יישוב הדעת, כן? ואצל רבי נחמן כולנו יודעים גם שנושא של תפילה זה דבר מאוד מאוד גבוה אצלו, אז תשימו לב מה הוא אומר על הנושא של שביל מן הצד. עוד שמעתי בשמו, למה אני לא מרגישה את המזגן? דקה. לא, אליזה, אם היית יושבת פה, היית מבינה. זה טיגון הפרוז'קטורים, הנה. או, הנה עכשיו זה עליי. אני תמיד בעד, אני אומרת, החיים גם ככה, יש מלא כל מיני איסורים קטנים. מה שאת יכולה להועיל לעצמך, תפנקי את עצמך. מה אכפת לי, תחכו כולם והשידור וזה, אני עכשיו על המזגן שלי, כן, אם אין אני לי מי לי. שביל מן הצד, תורה צדיק זין. עוד שמעתי בשמו, תקשיבו, כל השיעורים האלה, כל השיעורים האלה וכל המסיעה הזאת, זה עצות איך להגיע לעצמי, איך להתחבר לעצמי, כן? לא קואוצ'ינג וכל הלללי ולללה, איך להתחבר לעצמי. אז תקשיבו מה הוא אומר. עוד שמעתי בשמו, לעניין מעלת השיחה, בינו לבין קונו, שאמר שעל תפילות ותחינות ובקשות הסדורות מכבר, כבר יודעים מהם כל המחבלים והמקטרגים. מה זה הסדורות מכבר? התפילות של הסידור שכולם מתפללים, כן? הוא לא נגד תפילות, הוא אומר, תפללו את התפילות אבל בואו תחפשו שמביל מהצד. למה? הוא אומר שעל התפילות האלה כל המחבלים והמקדרגים של הסיטרא אחרא, של הצד האחר כאילו, הם עורבים על הדרכים האלה של אלו התפילות. מחמת שהם יודעים מהם מכבר. כמו למשל, הוא אומר, על הדרך הכבושה, ידוע ומפורסם לכל, ששם תמיד עורבים, רוצחים וגזלנים תמיד. מחמת שהם יודעים מדרך זה כבר. אבל כשהולכים בנתיב ודרך חדש, שאינו נודע עדיין שם, הם אינם יכולים לערוב שם. לכן, מסביר פה רבי נחמן, כן? השיחה שמדבר האדם עצמו בינו לבין קונו, קונו, כן? הוא דרך חדש ותפילה חדשה. שהאדם אומר אותה מליבו מחדש, ועל כן אין המקדרגים מצויים כל כך לערוב. ואף על פי כן, הזהיר מאוד גם על אמירת שאר תחינות ובקשות, כמבואר בדברנו, כמה פעמים. זאת אומרת, כמובן, תהילים, רבי נחמן כותב את זה פה, שתהילים זו דרך מועילה לתשובה. שקריאת של תהילים, היות הוא אומר שבעצם אדם יכול למצוא את כל הכאבים שלו, ואת כל הצרות שלו, ואת כל בריאות הנפש שהוא שואף אליה, בתוך ספר התהילים. כי דוד המלך עבר הכל. כל מה שאנחנו עוברים בנפש, דוד המלך עבר הכל. ולכן כל פרקי התהילים ממש על הדבר הזה. אבל הנושא של ההתבודדות, עוד הוא אמר, לעניין התחזקות בהתבודדות ותחינות ובקשות, כי הדיבור יש לו כוח גדול לעורר את האדם. כן? ואף על פי שנדמה לאדם שאין לו לב, אף על פי כן כשידבר הרבה דברי התעוררות ותחינות ובקשות, תתעורר לו הנפש וזה, הוא גם אומר באיזשהו מקום אחר, הוא אומר גם באיזשהו מקום אחר שכל דיבור שאדם מדבר איתו זה דברי אלוקות ממש, שזה ממש כמו דברים כאילו השם מדבר דרכי. זאת אומרת, הוא מאוד מחפש את המקום הזה של השביל מן הצד, אל תתפללו תפילות רגילות, רק תחפשו את השיח האישי.
איך
כתוב
בעינה בעינה?
אנה ואנה, עם ה' בסוף ה' בסוף, כן, אבל בניקוד אחר, אנה ואנה. הלך לחפשה, אנה ואנה.
הוא לא אומר אני, זה כאילו עם ה' בסוף, זה שהיא מצאה אותי, את הבורא כאילו.
כן. עכשיו, והיה מיישב את עצמו באשר שאני הולך כל כך הרבה זמן במדבר ואני יכול למצוא, אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום ישו והיה הולך זמן רב מאוד. עכשיו תראו, אני רוצה להקריא לכם עוד משהו ובזה נסיים. בוא נתקדם קצת, בוא נתקדם קצת, יש לנו עוד זמן. אחר כך ראה מבצר, כן, אנחנו ממשיכים בסיפור. הוא הלך במדבר, נכון? הוא קלט שהוא לא יכול למצוא אותה. בשר שאני הולך כל כך הרבה זמן במדבר ואני יכול למוצא, אלך בשביל הזה, אולי יבוא למקום יישוב, והיה הולך זמן רב. אני כן יצור וכן יקריא פה משהו. אני רוצה, לא, כי זה מאוד חשוב לי להסביר את זה. תשימו לב שהחיפוש שלנו בעולם הזה הוא באמת ממקום של המון השתדלות שלנו. אנחנו עושים המון המון השתדלות. אנחנו מאוד רוצים, בפרט אנשים שחזרו בתשובה, ובפרט אנשים שגדלו בבתים דתיים, ומאוד מתאמצים על זה, כן? לא רק שביל מהצד, מתפללים, עושים. עכשיו, יש איזושהי סיטואציה שכשאתה בא ואומר לאנשים, טוב, תעשה התבודדות, זה מעלה מאוד גבוהה. אנשים בסדר הולכים, עושים התבודדות. אני המון פעמים בדקתי את זה, חקרתי את זה, אני אספר לכם על עצמי. אני שנים עושה התבודדות, וכל מה שאני מצליחה להגיד, זה להרים עיניים לשמיים ולהגיד, ריבונו של עולם, אני רוצה לדבר איתך. ואז אני כזה, מה אני רוצה להגיד לך ש... לא מרגיע, לא, מנותקת, מנותקת. כן? חסרת קשר, אם אפשר לסגור, תודה. מנותקת, אין פה, עכשיו, כשאני קוראת את המעשייה של מעשה בעבדת בת מלך, אני כבר לא נכנסת לסרט הזה של, אני מבינה שאני מנותקת. כן? תבינו, זאת מציאות קיימת. לא פשוט לנו לדבר עם אלוהים. אני יכולה להתפלל, המחשבה האפה. לפעמים אני אומרת לעצמי, טוב, זה גם שביל מן הצד.
אבל כשאת מדברת בשביל שלך, המחשבה שלך לא
אפה. אז כשאני מדברת במילים שלי, כשאני אדבר איתך, אני יכולה לדבר איתך שעה. כן? הנה, לא, 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 אני פה שעה מדברת. אבל כשאני עומדת להתבודדות מולו, מאוד 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 קשה לי. מאוד 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 קשה לי. עכשיו, למה קשה לנו כל כך? כי אני תמיד אוהבת להביא את ה... כי קודם כל, אם הייתי ביודעין, מבינה ומרגישה שהוא שומע אותי ומקשיב לי, לא היה לי בעיה לדבר. אבל יש שם נתק. קודם כל יש נתק, כי ככה הוא עשה. כי ככה הוא עשה. אבל יש פה מעבר לזה, אני תמיד אוהבת להביא דוגמה מאדם וחווה, זה שורש כל הקלקולים, כן? המעשה של גן עדן זה שורש כל הקלקולים, ותמיד אני מביאה את הדוגמה הזאת פה, שהנחש ניגש לחווה ומתחיל לדבר איתה על מי? עליו. מה הוא אומר לה? אף כי אמר האלוהים, הוא לא באמת לטובתכם, הוא בתחרות איתכם, הוא פתח עסק לידכם של בריאת עולמות, והוא כן? עכשיו, מה הוא בעצם גורם לי להרגיש כחווה, כאם כל ולד, כן, אנחנו כולנו בגנטיקה, ב-DNA ממנה? הוא הכניס לנו הנחש, עוד לפני שהוא אכל, שאתה פה, עוד לפני החטא, הוא הכניס לנו שריטה גנטית קשה של תחושה, של בדידות עמוקה, שבעצם אנחנו מתנהלים פה, מדברים ועושים, ואלוהים לא באמת שומע אותנו ומקשיב לנו. כי אם אני מדברת איתך עליו, ואנחנו מדברות עליו לשון הרע, עליו, מה את נותנת לי להרגיש? בואי נדבר בינינו, עזבי, עזבי, הוא עסוק בעולמות שלו, הוא לא באמת מקשיב לנו. הוא לא צופה בך, הוא לא מקשיב לך, וגם את לא ממש חשובה לו, אף כי אמר אלוקים, הוא גם עובד עלייך, הוא גם לא לטובתך. תשימו לב כמה דפקות נכנסו לנו ב-DNA, עוד לפני בכלל שהלכנו לאכול שם מעץ הדעת. הוא לא באמת איתי, הוא לא חושב עליי, הוא לא לטובתי, הוא לא מקשיב, הוא לא שומע מה שאנחנו מדברים. עכשיו עם הסריטה הגנטית הזאת, ועוד אחרי שרבי נחמן מספר לנו פה, נעשה הברוגזים, אבל לא טוב לקח אותה, והבנו שלא טוב, זה ניתוק מעצמי וממנו, עכשיו אומר לי רבי נחמן, עכשיו שבי דברי איתו. ספר שלם שנקרא ספר השתפכות הנפש, של רבי נחמן מברסלב, עם דיבורים שלו על הנושא הזה של איך מדברים עם הקדוש ברוך הוא, והוא אומר פה, אני חושבת שזה בסימן צדיק דל, צדיק דל, אם אני זוכרת נכון, לא תכננתי להקריא את זה פה, אולי בפי דלד, לא, צדיק דלד, שהוא בא ואומר, עין, פי, צדיק, נכון? רגע, הנה. ככה זכרו לי שזה זה, אם זה לא זה, אז זה לא זה. אבל תשימו לב מה הוא אומר פה. ותבינו, כל הזמן אומרים שזה דבר הכי חשוב, וצריך אדם לשפוך שיחו בפני השם, אבל הנה, תשימו לב איזה יופי. הנה, זה אני מקריאה. תמיד שאנחנו בגן סופיה, באומן, רוני מדבר על התבודדות, הוא שולח את כל הבנות להתבודדות, כן? אנחנו עושים הבנות, את זה, זוגות שאנחנו עושים את הגברים, נשים וזה, שולח אותם להתבודדות, ואז הוא נותן שיעור מדהים על התבודדות, על השיח עם קונו ו... ועל ההשקטה ועל העשבים ושירת העשבים, וזה מאוד למטיבי לכת. ואז אני מבקשת תמיד את רשות הדיבור, ואני אומר, טוב, זה עד לפה היה סיירת מטכ"ל, עכשיו שריון, לא שאני לא מחזיקה משריון, סליחה, עזבי, אפסנאות, בסדר? עכשיו חיל אפסנאות, ואני מקריאה להם את זה כדי קצת לחזק את ליבנו. כל הרוצה לגשת אל הקודש, לזכות ולהתקרב להשם יתברך, העיקר להרבות בתפילה ושיחה בינו לבין קונו כמבואר כמה פעמים. אבל גם זה בעצמו כבד על האדם מאוד, ונדמה לו שאין לו שום דיבורים ולא יודע ממה להתחיל ולדבר. וברוב הפעמים נדמה לו שליבו בא לאימו, והיא מדבר איזה דיבורים גם כן בלי שום התעוררות. על כן, אומר רבי נחמן, צריכים בהתחלה לעמוד כאילם. עכשיו תשימו לב איזה מתיקות, השם שלו נחמן שבא לנחמנו. רק ישתוקק ויצפה ויתלה עיניו למרום, שישפיע לו דיבורים חמים כגחלי אש, ויישב את דעתו היטב, וכאן הוא בעולם, לכאן הוא נטעה, וגודל הרחמנות שיש על נפשו שנתרחק כל כך מאבי שבשמיים. ואני קצת מדלגת וזה, ואומר שלא יאש את עצמו לגמרי חס ושלום, אבל לפני השם יתברך יעמוד כדל וכרש וכאילם, לא יפתח פיו, לעמוד ולצפות ולהשתוקק, שישפיע לו השם יתברך דיבורים חמים. והוא ממשיך וממשיך פה וכדומה, וזה תורה מאוד מאוד יפה, ואני אקצר את זה ואגיד לכם, שמבחינת רבי נחמן מברסלב, התבודדות, זה גם שאני מייחדת לזה זמן ומקום, ומרימה עיניים לשמיים, נאנחת ואומרת לריבונו של עולם, אני רוצה לדבר איתך, לא מצליחה. לא מצליחה. עכשיו תשימו לב איך הרב ברייטר מדבר על זה, כן? כי מה שהוא מנסה להסביר לנו גם פה במעשייה, וגם אתם תראו אחר כך את ההוראות שהוא נותן לנו.
אולי אנחנו מנסים, כאילו, אנחנו שקופים, לא? את אומרת, מה אני צריכה להגיד לו? אני שקופה.
אני לא שקופה. לא, הוא רוצה את הדיבורים שלנו. אנחנו נולדנו מדבר. לא ירד גשם עד שלא ביקשנו גשם, עד שלא התפללנו על גשם. תדעי לך שרבי נחמן מברסלב, מבחינתו, עיקר העבודה זאת תפילה. זאת אומרת, אם הרבה אנשים ידברו על לימוד תורה, אני פותחת לך ליקוטי מאורן תורה א', תשימי לב מה רבי נחמן אומר, איך הוא התחיל את הספר שלו, דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנחנו מבקשים ומתפללים, ואכן בחשיבות של ישראל נתרומם ונתעלה. זאת אומרת שאפילו התורה היא אמצעי למה? לתפילות ובקשות. זאת אומרת, אצל רבי נחמן מברסלב, תפילה שזה משהו של בסדר, העיקר זה הלימוד, זה הוא בא ואומר, התוירה, כל הסיפור של לימוד התוירה זה בשביל שהתקבלו התפילות והבקשות שלך, שלה, שלי. הוא מחכה שנדבר איתו. זה הכי חשוב מבחינת רבי נחמן מברסלב. בגלל זה הוא מדבר על התמימות בצורה מאוד מאוד חזקה.
להפוך את התורות לתפילות.
להפוך את התורות לתפילות, הוא גם אומר, נכון. ובזה אני אסיים. כשאני מסתכלת על היה מבקשה זמן רב את השיעור הזה, כן, אנחנו נמשיך את המעשייה הזאת אחר כך עוד. לא, אנחנו נתקדם יפה. ואני רוצה להקריא לכם משהו על רבי נחמן מברסלב, שהרי אמרנו שהיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד. ואמרתי לכם לפני שאנחנו נפרש את השני למלכות, שזה גם אנחנו, הנקודת הצדיק שבי, וגם התדמית וגם האגו שאנחנו מחפשים את עצמנו כל החיים, כן, בכל הרבדים הזוויות, אבל זה גם נקודת הצדיק. ואני רוצה להקריא לכם משהו שרבי נחמן מברסלב אמר בחיי מוהר"ן על ההליכה הזאת במדבר, והוא אמר, כן, הוא אומר דבר כזה על עצמו, אני קצת מדלגת והוא מספר. רק מחמת, מספר רבי נחמן לתלמידים שלו על עצמו, שאני צריך תמיד לפנות הדרך. במקום שהיה תוהו ומדבר, ולעשות שם דרך, לקצץ משם כל המעכבים שם את הדרך, וצריכים לקצץ שם אילנות הגדלים שם מאלפים שנים, ולהיות הולך ושוב, אנה ואנה, כן? זה כמו במעשייה שהוא אומר, ענה וענה, אבל פה זה כתוב אנה ואנה, לקצץ ולחזור ולקצץ, כדי שתהיה הדרך כבושה לרבים, שיוכלו רבים ללכת באותה הדרך, ומחמת ההגיעות כאלה הוא בדאגה על פי רוב, כן? זאת אומרת שרבי נחמן מבחינת עבודת הצדיק מספר לנו גם שהוא גם, זה לא שאני הולכת לבד בעולם במסע ומחפשת, אומר רבי נחמן על עצמו שכל עירות תשובה שיש בעולם, זה בא ממנו. זאת אומרת שהוא הולך גם בשבילים ומפנה לנו. אני עכשיו במדבר, אני מרגישה לבד, אני מרגישה שאני צריכה לפלץ לי שביל מהצד. מספר רבי נחמן, גם אני שם, הולך, חוזר, ענה וענה, אני איתכם פה, מחפש, מקצץ. מה זה לקצץ קוצים? ומפנה לנו דרך. איזה דרך? לתפילות ולבקשות, כדי שהחן והחשיבות של ישראל יעלה בעולם. שיתחבר הקשר הזה חזרה. ואז המסע מתחיל פה, שבוע הבא אנחנו נתקדם על המבצר ונתחיל להבין יותר לעומק את הנושא הזה של החיפוש האמיתי. ואני אומרת לכם, אין על הסיפור הזה של עבדת בת מלך להסביר לנו בדיוק. זה לא פעם ראשונה, אני חוזרת לזה פעם שנייה, אבל עם תובנות חדשות. יש לי תובנות חדשות לעניין הזה. יש לנו עוד כמה דקות, נכון? יש לנו עוד כמה דקות. אז אני רוצה להסביר גם את העניין של מה שרבי נחמן מנסה להסביר פה. שהוא בא ואומר לנו את הסוס ואת המשרת ואת המעות שאנחנו באים ולוקחים, ואת המקום הזה שאנחנו לוקחים במדבריות ומחפשים ומחפשים. מסביר פה הרב ברייטר משהו מאוד מאוד יפה, שמאוד יכול ליישב את דעתנו בכל התהליך הזה של הניסיונות למצוא אותו, ניסיונות למצוא אותי, וזה מסע ארוך ומפרך ולא פשוט. ואנחנו מאוד לוקחים על זה אחריות, וקצת מקפידים על עצמנו, וקצת מצמצמים את עצמנו, ונמצאים באיזשהו לחץ ותחרות, כאילו אנחנו מנסים עם הכלים של העולם בחוץ, הסוס, המשרת, הכסף, המעות, כן? אנחנו מנסים עם כל הכלים הגשמיים החיצוניים האלה להשיג רוחניות, להשיג קשר ולהשיג קרבה אליו. ובא הרב ברייטר פה ומפרש מאוד יפה את מה שרבנו מנסה להסביר לנו פה ועוד יסביר לנו במעשייה, והוא בא ואומר ככה, יסוד החמישי, זה לדעת שבכל עלייה ועלייה, וכל חרטה לתשובה שנתעוררת בקרב האדם, כן? תחושות של הנה התקרבתי אליו, הנה הצלחתי לדבר, הנה הייתה לי תפילה טובה. תראו איך הוא אומר את זה. אם חושב איזה אדם שבוודאי יהיה איש כשר מעטה, בוודאי שיעשה כך וכך ואני אהיה וואו רוחנית, הוא אומר, ידע שהמחשבה הזאת מעורבת עם מכפירת כוחי ועוצם ידי. וגוררת עמה אחר כך גם עצבות והתרחקות, כי הוא חושב שזה בידו הוא, והמלכות שלו הוא, וכי ראוי הוא עבור מחשבה טובה אחת אשר באה גם היא בהתעוררות מלמעלה להתקרב. ושואל פה רב ברייטר בשם רבי נחמן, וככל התרחקותו עד אינה מידו הייתה הזאת? ותראו איזה דבר יפה הוא אומר, של זה סובבים כל התורות של רבי נחמן עם ברסלב על הנקודה הזאת והמעשייה הזאת גם. כי לא דעת ולא תבונה לא. זאת אומרת, זה לא כוחי ועוצם ידי, זה לא הדרגה הרוחנית שלי, זה לא התאמצתי על זה והתפללתי חזק ונסעתי ועשיתי וחזרתי ובאתי. הוא כותב ככה, ולא דעת ולא תבונה לא, כי מן השמיים עקבו עבור שלא זכה עדיין לדבר שבקדושה. עבור שלא התפלל כראוי ואף מעטה, אם לא ימצא חן בעיני השם, גם אתה לא יעמוד בניסיון ואין לו שום עצה, כי אם לקבל עליו לעשות טוב, ולבקש מהשם יתברך שלא ירחיקהו על כל פנים מתפילה ותחנונים. לא משנה, כל מה שיעבור עליו, שיזכור מיד בעצה של תפילה, כדי לגלות שהכל ביד השם יתברך, בידו לגדל ולחזק. אני קצת מדלגת מפה כדי לדעת שאין ייאוש בעולם כלל, כי כל מיני ירידות מאיתו יתברך בחסד וברחמים, לקרב ולא לרחק, ועל כולם צריכים כאים להרבות בתפילה, בין בתחנונים, בין קודם הניסיון וכן לאחר הניסיון, אף אם חס ושלום נכשל בו, במזיד, בשוגג, באונס וברצון. וזה בדיוק מה שהוא אומר פה, זה בדיוק המשפט של המעשייה, והיה הולך אנה ואנה זמן רב במדבריות ובשדות, ביערות ובמדבריות, עליות וירידות. בא רבי נחמן ומסביר לנו גם דרך הרב ברייטר, ואנחנו נראה את זה עוד מעט במעשייה. כל המסע הזה, זה כאילו וירטואלי, כאילו אנחנו עושים, אנחנו זה, אנחנו מתקרבים, אנחנו זה. יש פה איזשהו ריקוד עדין, מיוחד ומדויק לנו איתו, ואנחנו צריכים ללמוד מה כן צריך לעשות. כרגע למדנו את הנושא של תפילה, שבי מנסה להתחיל לדבר דרך השפה שלי, לתלות עיניים לשמיים זה גם נחשב לדבר ולהשתוקק, ועומת נראה שבוע הבא בהמשך המסיעה עוד כמה עצות של התקרבות לעצמנו ואליו. אז שנזכה.